כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
שלום רב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר. מה איתך?
אני בסדר גמור, תודה רבה. למה אתה שואל אגב?
כל בוקר שואלים. לא, לא. לגבי החולצה שלך, לא יודע אם זה מתאים לבוא לשידור בצבע כחול ועם כפתורים.
מה?
לא יודע, זה משדר... לא יודע.
מה פתאום נזכרת?
לא,
אתה לובש טי-שירט שכתוב עליו Smoky Mountains.
לא, יש לך ביקורת על זה?
לא, אני פשוט לא נוהג, אני נוהג לעסוק לגופו של אדם, ולא לא להסתכל בקנקן, איך אומרים? לא...
ציפורניים עשית הבוקר?
תוכו... כן.
לא, כי אתה לא יכול לבוא לשידור ככה.
כססתי אותן בעצמי אתמול בערב. כן, מתפתח איזה שיח, שאני רואה שאתה רוצה לקחת בו חלק. לא בלתי מעניין, אגב.
כן.
על איך מסקרים מלחמות. אתה לוקח את זה בהשאלה בכלל לאיך אנשים מופיעים בטלוויזיה, בסדר, אני חושב שכולם צריכים להופיע, ופה אני בביקורת עליך, כולם צריכים להופיע במיטב מחלוצותיהם.
נו, ומה אתה אומר שאני לא?
זהו, הנה, אוקיי, חזרנו לזה.
אפשר להוציא אותו.
השיח הזה התפתח ברשתות החברתיות בעקבות דיווח מטלטל ויוצא דופן של כתבתנו הדס גרינברג מאוקראינה.
כן.
היא הייתה עיתונאית ישראלית היחידה שנכנסה לבוצ'ה, שם היה כנראה, על פי העדויות, אני לא משפטן בינלאומי, אבל זה נראה כמו פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה.
כן.
והיה הטקסט שהסתובב באינטרנט דווקא משני עיתונאים ותיקים ורציניים, שמתח ביקורת על הדיווח הזה בשני היבטים שלו. השימוש בגוף ראשון יחיד, הדס הלכה ואמרה, אני רואה, אני הולכת, אני עושה, הנה תסתכלו, הנה תסתכלו, אני יושבת פה ליד הזה.
שזה משהו שבעיתונות לא נעשה מעולם.
כן, רגע.
ז'אנר חדש.
כן, נכון. והשני זה ההופעה שלה. הזכרת את המניקור, הנה היא עשתה מניקור, מתי היה לה זמן לעשות מניקור בזמן שאנשים מטבחים מסביבה.
היא מדווחת עם מעיל ורוד.
מעיל ורוד.
היא מדווחת משטח קטל כזה עם מעיל ורוד.
והפן, היא עשתה פן.
כן, זה התחיל מעיתונאים, ואפילו עם ותק לא קטן, והמשיך בדיון ער ברשתות החברתיות.
עכשיו תראה רגע, אני חושב שזה... בהתחלה חשבתי שזה פרודיה, הסתבר שזה לא פרודיה, כי באמת, עיתונאית מביאה הישג... אני חושב שזה עבודה עיתונאית אולטימטיבית.
כן.
לחשוף לציבור גדול, אני לא יודע אם רק בישראל, אולי גם בעולם, זוועות שנעשות במקום מסוים. הלכה עם הרגליים, עשתה עבודה עיתונאית קלאסית והביאה את הכל, ואז מה אתה מתעסק? במעיל שהיא לבשה. זה באמת על גבול המטורלל, אם לא חוצה את הגבול. אבל אז אתה אומר לצמך, רגע, למה זה קורה? למה זה ככה? למה... הבוקר שמעתי עיתונאי אחר שנמצא באזור הזה, שכשהוא מתאר מה האוקראינים עשו לרוסים, הוא משתמש במילים, וסליחה, וזה כבר נאמר ברדיו במקום אחר, אני מרגיש שמותר לי, האוקראינים זימברו להם את הצורה, במילים האלה. עכשיו, אם זו הייתה עיתונאית, אם זו הייתה הדס גרינברג שלנו, שאומרת, האוקראינים, תשמע קלמן, תרשה לי לתאר לך, האוקראינים זימברו להם את הצורה, אני מניח שגם היו הרבה גמות מורמות ועוד, רגע, סליחה. מי זו הילדה הזאת?
טוב, באיזה מעילי הייתה אומרת את
כן,
זה?
יש איזה הנחות שעושים לגברים ידענים במעילי אור, שלא עושים לעיתונאיות במיילים ורודים.
מסכים איתך, אבל לא בכלל, כל העיסוק הזה, שגם אני בהתחלה כשראיתי אותו חשבתי שזו בדיחה, בדיחה לא טובה, אבל בדיחה. ולקח לי זמן להבין שלא, אנשים ממש חושבים שיש בעיה עם המעיל ועם המניקור. ואתה מכיר את הנזכרתי, אתה מכיר את המדור הזה במוסף הארץ, שמביא קטעי עיתונות מלפני 50, 60 ו-150 שנה?
כן.
ואתה פתאום קורא שם דברים, אתה אומר, באמת, כך כתבו פעם בעיתון, בזה עסקו? אז זה מה שחשבתי אתמול.
יש לנו הזדמנות נדירה להסתכל בפרספקטיבה על דבר שקורה כרגע.
כן, שלפני 80 שנה באמת עסקו בדברים האלה, ואתה לא מאמין שמישהו שמסתכל בריא ורואה בן אדם רציני, מתעסק בזה היום. טוב.
יפה. יש לנו תוכנית לא בלתי מעניינת, רגע, אני אגש לניירות שלי.
אז תיגש, איפה הניירות שלך? בבקשה.
עוד רגע נהיה בשער שכם, עדיין בראשיתו של חודש הרמדאן, אנחנו עדיין עם מאומות וחיכוכים שם, סולימן מסעוד מיד הביא את הפרטים, ונהיה גם באוקראינה, עם כתבתנו הדס גרינברג, שתביא את המשך הדיווחים משם. אירוע יוצא דופן ב... כנס של תקווה חדשה, תקווה חדשה זו מפלגה של גדעון סער.
הרמת כוסית לפסח.
יפה מאוד. יפה מאוד. התמודדו שם, אני אגיד בזהירות, רע מאוד. התמודדו שם רע מאוד עם ביקורת של אחד מחברי...
איש אחד!
אחד מחברי תקווה חדשה.
אני לא יודע, כן, אנחנו יודעים שהוא איש תקווה חדשה. בלם שהיה שם.
היה שם איש.
כן.
לא, זה היה כנס פעילי תקווה
חדשה. זה נכון.
אתה חושב אולי זה היה איזה מפגין ליכוד מבחוץ?
לא, לא יודע, לא חושב. אין לי מושג. אבל בכל מקרה, איש אחד...
על פי הדיווחים הוא איש תקווה חדשה.
איש אחד שקרא קריאה, זה הכל. שזה דבר שכבר נתקלנו בו.
ותיעוד של חזקי ברוך, כתב ערוץ 7, מתאר איך פשוט... הביטוי גוררים אותו באלימות, מעולם לא היה מדויק יותר. אנחנו נדבר עם חזקי ברוך ממש עוד מעט. מה קורה עכשיו בבתי החולים מבחינת מכניסים, לא מכניסים חמץ לקראת הפסח ומה יקרה במהלך הפסח ההולך ומתקרב? אנחנו נדבר עם הרב של בית החולים איכילוב בתל אביב. מה המדיניות כרגע בשוך שערת?
כן, כל אחד אמר את דברו ואחרי דברו מה הולכים לעשות?
דוח האום בעניין האקלים מצביע שוב על תמונה אגומה מאוד בנוגע לשינוי האקלים כאן והאפשרות שיהיה בקרוב בלתי נסבל עד בלתי אפשרי להמשיך לחיות על הכדור היחיד שיש לנו. ננסה להבין מאבנר גרוס מבית הספר לקיימות בבן גוריון מה עושים והאם יש עוד מה לעשות. וגם עוד הרבה מאוד דברים מעניינים, אבל גם שיחה שאני באופן אישי מחכה לה, נדבר על האגרוף. אנשים בטח ישאלו את עצמם, מה עכשיו, שבוע אחרי, אתם מתעסקים על האגרוף שנתן וויל סמית לקריס רוק ב...
לא, לא, האגרוף הרבה יותר מפורסם. אנחנו עוסקים באגרוף הרבה יותר מפורסם.
רק אני אגיד, אבידה ליבני, הבימאי של הסדרה האגרוף, בשלושה פרקים דוקומנטריים ב-YES דוקו נהדרים, מצליח לדחוס... בשלושה פרקים, 100 שנים של יריבות בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, על כל הפוליטיקה והמעמדות והבלגנים העירוניים.
יריבות במילה עדינה כי אתה איש עדין. איבה.
איבה. לאגרוף אחד שנתן לבן מרסר לתומר שטיינאוור במשחק 5 בסדרת הגמר ב-92, כדורסל. ואנחנו נדבר בעקבות הסדרה הזאת עם שני הניצים. שני אנשים שמסמלים הרבה מאוד מהיריבות הזו.
מה עוד?
אתה רוצה עוד?
לא, נספר אחרי זה. יש לנו משהו מאוד מאוד מעניין ומיוחד בשעה הבאה. אחרי זה נספר מה הוא. אני מתחייב, אני מתחייב כאן שהוא מאוד מעניין ומאוד מיוחד.
אתה מדבר על השיר.
על השיר.
יהודית דמרי אגסי היא העורכת. מקווה שתשרוד עד סוף השידור. בסדר? היא מצחה לנוח רגע עם ענייני הגב, אין בעיה. מור גורן, שהיא המפיקה בשידור, היא תתמוך בך. עוד בהפקה, נדב רוזנצוויג, על הביצוע הטכני ראובן מן. אנחנו גם ברדיו כאן רשת בית, גם בטלוויזיה כאן 11. אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק. ועוד בטוויטר ובטלגרם. יש עוד?
לפחות שם, יכול להיות שבעוד מקומות שאנחנו לא זוכרים.
אם אנחנו נמצאים בעוד מקומות,
דווחו לנו.
תגידו לנו.
סולימאן מסעוד, כתבנו בירושלים, שלום.
יאללה, בוקר טוב.
מה קרה אתמול בלילה באזור שער שכם?
אתמול בשער שכם היה עוד יום של מתיחות, עוד יום אלים. היו 8 עצורים אתמול. אחרי התפילות במסגד אל-אקצא, ראינו שהצעירים, חלק מהצעירים שישבו בשער שכם, התעמתו עם המשטרה, היו זריקות של בקבוקים, של אבנים לעבר כוחות המשטרה, ואנחנו מדברים על, על הערב השלישי של רמדאן. אתה זוכר, קלמן, דיברנו אתמול בטלוויזיה מה יקרה היום.
מה זה דיברנו? ניסית ללמד אותי לדבר ביידיש.
אני יודעת.
ונכשלת.
נכון, נכשלתי. דיברנו על אולי האופטימיות של המשטרה, שיהיה לילה פחות אלים ממה שהיה קודם. ואני לא חשבתי כך, ומסתבר שזה מה שבאמת קרה. כי אם נשווה בין הערב השני של חודש רמדאן לבין הערב השלישי, אז בערב השני היינו הרבה יותר אלימות, היינו שימוש הרבה יותר באמצעים לפיזור הפגנות. אתמול זה לא היה. ואני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים מעניינים פה. קודם כל הפרופיל של הצעירים האלה שמשתתפים בהפרות הסדר. אנחנו, ממה שאני רואה, אני רואה ילדים שגם נמצאים בגיל 8, בגיל 9, עד גיל 20 ומשהו כמעט, שאתה רואה לפעמים אחד מעיף אבן על המשטרה, מעיף בקבוק מים על המשטרה. אני יכול להגיד לך...
אבל בוא רגע נחזור לבסיס, רגע. בערב נתון, כמו אתמול, כמה אנשים נמצאים ברחוב?
ברחוב אנחנו...
במוקדי ההפגנות האלה, כמה אנשים זה?
תראה, קודם כל זאת לא הפגנה. כשאנחנו מדברים על שער שכם אסף, אנחנו מדברים על אלפי מתפללים שזורמים דרך השער הזה למסגד כדי להתפלל. אבל אנחנו רואים גם מאות צעירים שיושבים באמבטיה המוכרת לנו של שער שכם. מדובר במאות. והם לא משתתפים בתפילות.
האמבטיה זה הרחבה הזאת.
רחבת הכניסה לשער.
שלא אף אחד לא חושב שמישהו שם שם אמבטיה.
בדיוק.
אבל תסביר רגע את האירוע, אתה אומר, גם ילדים בני 8 יוצאים להפגין, תסביר רגע לנו ולמאזינים, בסוף מפגינים על מה?
אבל שוב, זהו, אנחנו מדברים על הפגנה, לא במובן הקלאסי של המילה, אנחנו רואים אותם מתיישבים שם, ברמדאן יש נועה כזה, לשבת בשער שכם, אין לאכול שם, נרגילות.
שבירת הצום, אנשים מתכנסים אחרי התפילה, באים יושבים שם.
בדיוק. עכשיו,
אבל מה הקשר, סולימאן, בין שבירת הצום לבין ללכת לזרוק אבנים על המשטרה?
אין שום קשר. אני בגלל זה גם אומר לך שמי שמתיישב שם, הם לא באים אפילו לתפילות. האנשים האלה, אתה רואה אותם מתחילים להתיישב בשער שכם, עוד אחרי, עוד לפני שהתפילה מתחילה.
אז למה זה קורה?
ושארים שם אחרי.
אז למה זה קורה?
האמת, תשמע, זה לא נהוג להגיד את זה בתקשורת, אבל אני נשבע שאין לי מושג. אין לי מושג. אני גם ניסיתי כל הימים האחרונים לדבר עם הקצינים של משטרת מחוז ירושלים. כאלה שמכירים גם את ירושלים הרבה זמן.
חושב שתגיד, ניסיתי לדבר עם זורקי האבנים, וגם להם אין מושג.
אני גם ניסיתי לדבר עם זורקי האבנים. אני חייב לומר לך שעשיתי את זה אתמול. וזה לא היה נעים, גם כי הם לא אוהבים כשהם רואים מצלמה שאנשים מצלמים את מה שהם עושים, וגם כי מדובר בתקשורת ישראלית, נשים את זה בצד. אבל יש שם תופעה של שכל אחד יש לו נייד ביד, מצלמים כל דבר, ויש איזושהי תחרות מי יעלה את הסרטון הכי יותר טוב לטיק טוק, עם השיר היותר מעניין. ואתה רואה שכולם...
שזה בסדר, זו תחרות, בריאה.
נפלת על חובב אירוויזיון פה. אבל תגיד, סולימאן, שאלתי אותך אתמול בשידור בטלוויזיה, ואני שואל אותך שוב, יש סיבה שזה לא יקרה היום ומחר ומחרתיים? כלומר, נכנסנו זו שגרה כזו.
תראה, תשמע, יש סיבה, כי אנחנו כן מדברים על קומץ מאוד 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 קטן, ואני, כמו שגם אמרתי לך אתמול וגם היום, ראיתי עוד ביקורות ברשתות החברתיות, גם מצד תושבי העיר העתיקה, גם מצד מי שמגיע לתפילות, וגם מצד הסוחרים באזור שער שכם, שפשוט שונים מהתופעה הזאת. הם כותבים לצעירים, אתם רוצים לשבת בשער שכם, זה מצוין, זה מעולה, אז זה גם טוב לעסקים, בואו תעשו את זה. אבל לזרוק אבן פה ושם, ואז המשטרה מתחילה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, זה גם פוגע בשוטרים, זה גם פוגע במי שיושב שם, זה גם פוגע בתושבים, וגם פוגע בסוחרים, שמבחינתם חודש רמדאן זה החודש של העסקים, זה החודש שהם באמת עושים את המחירות הכי, הכי גבוהות. ופה אתה נכנס לתוך לופ, שאתה לא יודע איפה הוא ייגמר. שוב, בערב הראשון של הרמדאן, זה היה שקט יחסית, בערב השני הייתה באמת איזושהי הסלמה, אתמול היה שקט יחסי, אין לי מושג מה יקרה הערב.
סולימן מסעוד, כתבנו, תודה רבה.
תודה, תודה סולימן. חזקי ברוך, ערוץ 7, שלום.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר. אני גם שומע את הדיווח שלו משער שכם, ואני, אתה יודע, ירושלמי, הייתה לי כזאת התלבטות אתמול, אולי ללכת לסקר קצת בשער שכם, אמרתי, הרמת כוסית, רמת גן, תקווה חדשה, פסח, אבל יהיה הרבה יותר רגוע.
הרמת כוסית של מפלגת תקווה חדשה, איפה זה קורה?
זה קורה באולם התיאטרון ברמת גן, מתחם הבורסה.
לא רצית להירגע קצת, אתה אומר,
מדיווחים
אלימים, ללכת לכנס של תקווה חדשה.
מה עושים בכנס הזה?
מפגש בהתחלה של למטה שותים קפה, היו קצת מאפים, אחרי זה נכנסים לאולם, שומעים את ההצלחות של החודשים האחרונים של המפלגה מאז שהיא נכנסה לממשלה.
כמה אנשים יושבים באולם?
מאות. לאותו אירוע נרשמו 900 איש, על פי הדוברים. הגיעו מאות. מאות אנשים ש... בוא נגיד שכולם, 99.9% ליכודניקים לשעבר, שמגיעים לכנסת, אנשים שתומכים בגדעון סער, הולכים איתו שנים רבות, ועזבו איתו, יחד איתו, שהוא עזב את הליכוד, עזבו איתו למפלגה החדשה.
גדעון סער עומד על הבמה, מאות אנשים בקהל, הוא נושא דברים,
יפה,
ואז,
תיאור יפה
עד
מאוד.
כאן, עד כאן פיקס. חיפתי
ברוך, תודה רבה.
מה קורה אז?
ואז קם מישהו באמצע אולם, ממש באמצע, שהוא חבר מפלגה, כי צריך לציין, למרות ההודעה של תקווה חדשה, כל מי שנכח שם היה צריך להירשם מראש. ההזמנה הזאת הייתה רק למי שחבר מפלגה. הוא קם, עומד, אומר לגדעון, אתה הבטחת לי לא להיכנס עם התנועה האסלאמית, עם רם, אתה הפרת את ההבטחה הזאת, איך אתה הולך עם התנועה האסלאמית, אנחנו רואים את הטרור, וגדעון אומר, תוציא אותו החוצה, אמרת את מה שאמרת, תוציא אותו החוצה, שישה אנשים קופצים עליו, מקים אותו.
מה זה אנשים? סדרנים, שוטרים, סתם אנשים שישבו לידו?
לא, אנשים שישבו, מגיעים, חלק הגיעו מלמטה, מלמעלה, לא סדרנים, אנשים שהם חברי מפלגה, מגיעים, מוציאים, מתחילים להוציא אותו החוצה, באלימות מאוד 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 קשה.
מה זה אלימות מאוד קשה?
אגרופים לכל מקום, גם מי שראה את התמונות, שהוא צילם, אחרי זה הוא פונה לטיפול רפואי, את הגב שלו, אז פיצוצים בכל הגוף, כולל בראש, בידיים, מתחילים לפנות אותו מחוץ לאולם. אני יוצא, אני...
אנחנו רואים את הסרטון שבו הוא נגרר, נדמה לי סרטון אולי שאפילו אתה צילמת, שהוא...
אני צילם, נכון.
שהוא נגרר החוצה, על הרצפה.
שהוא נגרר החוצה, בדיוק. אני תופס אותם כבר בשלב האחרון שהם עומדים להוציא אותו החוצה, גם שם בתחילת הסרטון שומעים שמישהו מכה אותו ממש, מכה מאוד 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 חזקה, ואז הם קולטים פשוט שיש מישהו שמתעד אותם ומצלם אותם את האלימות הזאת, ומתחילים ככה להקיף אותי שלושה, ארבעה אנשים, מתחילים להתחיל לשים יד על המצלמה, על הפלאפון, אחרי זה מתחילים לדחוף, מתחילים להכניס אגרופים לבטן, אתה תצא מפה, אתה לא קשור לפה, אני מסביר להם,
לבטן שלך, עכשיו אנחנו מדברים עליך.
כן, 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 כן. תוך כדי הצילום, יש עוד צילום שמישהו שתיעד שמקיפים אותי אנשים, ופשוט אומרים, תצא מפה החוצה, ומתחילים לגלגל אותי במדרגות. אני לא מוותר, מנסה, המצלמה ממשיכה, אני ממשיך לצלם. אתה יודע, בדרך כלל כאלה, אירועים כאלה, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נכניס, בוא נסגור, ונבוא מאיזה כיוון אחר. המשכתי לצלם, אני רואה שוטר שמגיע, שוטר ראשון שמגיע לזירה שם. צריך להגיד, אותו בחור, שהוא באמת הסיפור פה, שהוא משפחה שכולה, שיושב על הרצפה, מכאבים, מתפתל מכאבים אחרי המכות שהוא חטף, מוקף באותם פעילים של תקווה חדשה, לא נותנים לאף אחד להגיע אליו, לצלם אותו. אני מזהה את השוטר, אני מתחיל לצעוק לו, כי אני מתחיל להיות במצוקה, שמקיפים אותי כל כך הרבה אנשים. ושלוש דקות ככה של ממש סיוט, של אלימות ודחיפות, ואז מגיע קצין משטרה יחד עם 3-4 שוטרים, עוד איזה 3-4 חיילים, מגיע גם דובר המפלגה, ואז הם מתחילים קצת להירגע, הם מתחילים קצת לסדר שם את העניינים,
כן.
מתחילים לבודד אותנו ולתת לי, ולי ועוד, ועוד צלם.
ואז אחרי שעניינים נרגעים, יושב ראש המפלגה מצלצל אליך.
כן, ליוויתי קודם כל את אותו בחור לראות שהוא באמת מקבל טיפול רפואי, והוא הולך לבדוק את עצמו, כי ראיתי את המכות שהוא חטף.
כן, ואז מה גדעון סער ומגיע... אומר לך?
כן, מצלצל גדעון סער, אומר לי, תקשיב, עמדתי על הבמה, לא בדיוק ראיתי מה היה שם, אמרו לי שתקפו אותך. אני אומר לו, כן, אנשים שלך תקפו אותי, אפילו נגדי אלימות, ונגד אותו בחור אלימות קשה. ולא, לא ידעתי, אנחנו נתחקר, הנושא יתוחקר, נפיק לקחים. אני 15 שנה באירועים, מסקר את כל מגני התערוכה והבית היהודי במושב נחלים. ראיתי קצת, אתה יודע, קצת צעקות, קצת אלימות כזאת שהייתה אתמול. לא, לא, לא ראיתי דבר כזה. ראיתי אותה בהפגנות יותר, אתה יודע, פה בירושלים, אבל לא בכנס של מפלגה הרמת כוסית וטירוף.
רק ראינו מהתגובה של תקווה חדשה שמסרו אתמול, שפורסמה, יובהר כי לא הורחק אף עיתונאי מהכנס.
כן. אז תראה, שני דברים יש שם על, על התגובה שלהם. אחד, בתגובה הם כותבים שאותו פעיל בכלל לא, לא קשור לשם.
לא, לא שואל, עזוב, את הסיפור של הפעיל סיימנו, אני שואל עליך, כי...
אז ודאי שכל מי שרואה את אותו צילום, אז על שהמשכתי לצלם, ואותו בחור ש... ואותו בחור שצילם אותי, רואים איך הם דוחפים אותי ונסים להוציא אותי מהכנס. כתבתי אתמול לדובר של המפלגה, הרי בדיוק הפוך ממה שרואים מכל התיעודים. אתה מוציא פה הודעה שקרית, אני מבקש תוציא הבהרה. הוא כתב לי שגדעון יתנצל ויתחקרו ויפיקו לקחים, ואחרי זה משתלו להוציא
הודעה. חזקי, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה.
יום טוב.
נגיד, אם אנשי תקווה חדשה רוצים להיות לשידור ולדבר, אנחנו כמובן נשמח.
אנחנו פה עד 10, לא?
אתה אולי פה עד 10.
עד מתי אתה?
אני, זה 3 דקות לפני 10, יש תשדירים, ואז אני הולך.
אני אשאר פה גם בתשדירים.
כן?
למקרה שהם יצלצלו.
יפה מאוד. אבל מה תעשה אם יצלצלו בזמן התשדירים? תוריד את התשדירים.
חשבתי ששואל מה אני אעשה כשאתה לא נמצא פה.
כל אחד, אדם זועקת שחסר לו.
דיווחי התנועה בחסות.
מצטרפים אונליין לביטוח הרכב של AIG ונהנים מ4 חודשים מתנה בביטוח המקיף. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
אמרת לסולימן קודם שהוא נפל על אדם שאוהב את האירוויזיון, נכון? שזה אני.
לכאורה.
ואנשים אחרים שאוהבים את האירוויזיון כועסים עליי מאוד הבוקר שלא הזכרתי... נקודת ציון חשובה מאוד לקראת האירוויזיון.
מה נקודת הציון?
עוד יומיים נפתחת מכירת הכרטיסים.
לאירוויזיון?
לאירוויזיון, כן. זה מדהים אגב, נסתכל על מכירת הכרטיסים.
לא להתנפל על הקופות, חברים. אחד אחד.
הגמר, אתה יודע, נחש כמה עולה כרטיס כניסה לגמר האירוויזיון. יש שני חצי גמר, חצי גמר ראשון, חצי גמר שני, ואז הגמר. בתקווה שמיכאל שלנו יהיה שם, מיכאל בן דוד.
אין לי מושג.
נחש. כמה כרטיס להופעה?
אני מבין לפי השאלה שצריך להיות הרבה.
לא יודע. רוף או מעט?
500 יורו.
אוקיי, אז לא, אז פחות. הכרטיסים,
יצאנו בזול.
יש מעגלים שונים של, אתה יודע, מידת קרבה אל הבימה. הכרטיס הכי, המקומות הכי טובים זה 350 אירו.
אבל אתה לא שילמת. אני שואל.
אני נוסע בתפקיד. אני נוסע בתפקיד, אני עקיבא נוביק ואני הולכים לשדר את האירוויזיון בכאן 11. להיות ה...
יפה, הסתדרתם.
כן.
הרב אברהם רזניקוב, רב המרכז הרפואי איכילוב, שלום.
בוקר טוב, קלון.
מסקנו אתמול בסיפור החמץ בבתי החולים, בג"ץ קבע את מה שקבע, שאין למנוע מאנשים להכניס חמץ בפסח לבתי החולים, שמענו שלשום את יושבת ראש הקואליציה, עושה קולות של מי שלא אוהבת את ההחלטה הזו. בפועל, בתכלס, מה הולך לקרות באיכילוב בפסח?
דבר לא הולך להשתנות. אני משרת את הציבור הרבה שנים, ומגיש אותם הולכים בית החולים לפסח כבר הרבה מאוד שנים. דבר לא השתנה ממה שהיה לפני ומה שיהיה אחרי. בית החולים נערך, הכי טוב שאפשר לשרת כל ציבור לגוון השונה. הבדיקה בכניסות, בדיקת התיקים מעולם לא נעשתה, מעולם לא, גם לא חשבנו שתעשה, גם לא צריכה הלכתית, ולא עכשיו אני אעריך ואסביר. ולכן צריך להוריד את גובה להעבוד.
מה נעשה בפסח, אם בכלל נעשה שונה, בבית החולים משאר ימות השנה, בשנים קודמות?
בשנים בית החולים לגמרי, בית החולים עובר הכשרה של המטבח המרכזי, של המחלקות כולם, מחליפים את כל הכלים, מחליפים את כל המרכיבים, את כל המאכלים, מאפשרים לכולם עם קטניות או בלי קטניות, גם מי שלא יכול, מספקים לו מנות אישיות, סגורות, ממקור חיצוני לכל דכפין, אז שום דבר לא הולך להשתנות.
אז בעצם מבחינתכם כל הדיון הזה וכל הוויכוח וכל המריבה וכל העתירה לבגץ לא נוגעת בכלל, לא מעלה ולא מורידה כלום ממה שהיה בשנים קודמות.
לא מורידה דבר, זה עצוב שיוצרים מתח, באמת, אם זה העניין הלכתי מהותי, אז הם נכנסים לפינה.
לא, אבל תסביר משהו, אם בית החולים קשר ואחד המטופלים בכל זאת רוצה להכניס פנימה פיסת חמץ, מה קורה?
אז הנה, בקצרה, א', לשלוט בזה הרי אפשר, דבר באלפי אלפי אנשים, אנחנו גם נמצאים במצב ביטחוני לא פשוט, מאבטחים לא נועדו לבדוק לחם וחמץ, הם נועדו לבדוק פחה ופיגועים, לשם כך יש לנו מאבטחים בכניסות, וזה מדובר באלפי אנשים. אם תתעקש, אז תראה שאנשים יכניסו ויצלמו מעבר לגדר, הצלחנו. ולצערי, אפילו גם אם ירצו...
מה זה, יצלמו? מה? לא הבנתי.
אני אומר שאם תצעק, לא תמנע מאנשים, תגלה שפתאום הם מכניסים ומצלמים מעבר לשאלה, והיו דברים מעולם שהצלחנו, ניצחנו כאילו את המערכת. זה לא, אין צורך עיני מלחמה, אז אני אגיד לך אפילו יותר מזה, שאם אנחנו נשים איזה ארון שם ונשים את החמץ, אז השומרים יהיו אחרים, ואחרים זה פיקדון, אתה קצת ידידי למדן, אני מכיר אותך, אז זה אומר שהם יהיו חייבים על זה, שהם שמרו את החמץ של מישהו אחר, והם אחראים על החמץ, והם יעברו על בעל יראה ובעל ימצא. והאם הוא יגיע לאחד המחלקות, ולו יצויר שיגיע גם לאחד הכלים, וגם יודח במדיח עם כלי, ארבע סיבות נתן למשנה ברורה, למה להקל, ולמה גם בפסח שאיסורו כל כך חמור, הכלים לא יעשו, אז אין פה שום סיבה מהותית.
הרב רזניקוב, אני רק רוצה להבין, נגיד אחד המטופלים רוצה... רוצה, לא יודע, לשבור את הצום או משהו, רוצה לאכול פיטה. זה בסדר? מה המדינים של בית החולים בקשר לזה?
בסדר, אנחנו תולים שלטים בכל, עשרות שלטים, 60 שלטים בכל, 7 רולאפים מקבלים בפניהם של הבאים ומבקשים לכבד את השבוע הזה. רגשותיהם של אנשים ידועות, זה מדינה, זה סמל החמץ עבורם, ואנחנו מבקשים, ואנשים מכבדים בדרך כלל.
מבקשים, אבל את אומרת, אין אכיפה בעניין הזה.
אין אכיפה, וגם לא ניתן את אכיפה, זה בלתי אפשרי ואין צורך.
את אומרת, תכבדו ותתנהגו כמו בני אדם.
ואני חושב שאם יורידו את הלהבות זה מה שיקרה, לא להעמיד אנשים, אילו הרשות המבצעת, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, לשמחתי, הייתה אומרת את זאת לפני שנים, זה לא היה מגיע לרשות השופטת.
אמר כן אתמול חבר הכנסת משה ארבל משס, אמר שגם לתלוש שלטים אסור בבית חולים, הוא אמר שהמדיניות המדיניות של שר הבריאות אורוביץ היא שגם שלט שמבקש להתחשב זה לא בסדר.
זה ממש לא נכון.
זה לא נכון.
אתה מבקש לא לפגוע ברגשותיהם של אנשים, מי יכול להגיד לך, כפית על מישהו משהו, הילצת מישהו משהו, דבר לא. אין שום מניעה, ואנחנו תולים שלט ומבקשים לכבד, ולאחל חג שמח, רפואה שלמה לכל החולים, לכל בית ישראל.
היו לכם הרב רזניקוב, כן, בשנים קודמות, מסוימות, איזשהן בעיות שצצו, מאיזה, לא משנה מאיזה צד?
אני שוב, אני שנים שם, פרובוקציות אני לא זוכר. אם תיצור מתח, אם תעלית לעבוד, יהיו פרובוקציות, תמיד יהיו אנשים. אני תמיד טוען, אם לא תיקח את האנשים לפינה, הם לא יגיעו אליה. היהדות לא דורשת ללכת לשם, והיא לא מנהלת מאבקי פינות. אנחנו חיים במדינה שיש בה יחס וכבוד, רוב העם הזה מכבד, אז זה סמל עבורם, ואם יש אנשים שיכניסו, זה בלתי ניתן לשליטה. אני אמרתי גם, לא יצויר שאתה בבית מלון, ואפילו בית מלון עם השגחה, מישהו יכול לשפוך את תיקו של התייר שיגיע או את המזוודה שלו, ולהגיד לו, אדוני, שים פה בכניסה את ה... אף אחד לא עושה את זה. אז אני בבית החולים, שאנשים מגיעים עם מחלה, עם צער, עם כאב, אני אשפוך להם את המרכולת שלהם, ואלפי אנשים
תגיד, מגיעים. הרב, זה, אני מניח שלפני פסח יש לך עבודה, אתה מנצח על כל עבודת הכשרת המטבחים, נכון?
אני, כן, זה האחריות שלי.
מה אתה עושה, מה אתה עושה ביום יום? מה עושה רב בית חולים?
נפגשנו כמה פעמים, אז יש עבודה, היא עבודת מתחומים טכניים, ההשגחה היומיומית של בית החולים, אלפי מנות מתבשלות כל יום, אנחנו משתדלים לצאת מענה לכל הציבורים, אנחנו חושבים שלא צריך לא גופים שיתמכו ויתנו, אז בית החולים מבוסס מאוד, מרכזי מאוד, יש לנו מנות גם כאלה וגם מנות, אנחנו בונים עכשיו מטבח גם לאפשר...
אבל מה אתה עושה? אתה מוודא שהכל כשר? איך זה עובד?
אני אחראי, יש כמובן צוות משגיחים, אבל יש כמובן פעילות מלאה ויש מטבח של שבת.
אז מה, אתה מסתכל על המשגיחים לראות שהם עושים את עבודתם נאמנה?
אני מדריך אותם מה צריך שיקרה ומה חשוב, וכל הזמן אנחנו מפקרים על המערכת שהיא בהחלט תיתן מענה. והיא בסך הכל משתפת פעולה ומבינה מאוד שזה מקום ציבורי ויש צורך לכבד, ואני משרת את הציבור הזה, השונה, המגוון, ומשתדל לתת מענה לכל דכפין.
מה למשל, איזה עוד מענה?
יש שאלות, אין לסוף שאלות, שהן שאלות חיים ומוות, שאלות קיומיות, שאלות של עדה, אתמול עסקתי בשאלה כזו, שבוע 36, שבוע 36, פתאום מגלים איזושהי תופעה מאוד, במקרה מאוד, של אישה בגיל מאוד לא מבוגר, והשאלה הייתה כן להפיל ולא להפיל, והמשפחה כולה כסערה.
אז פונים אליך, ומה אתה עושה? אישה בשבוע 36 באה אליך, מה אתה עושה?
קודם כל להקשיב. אחר כך לנסות לחשוב מה אפשר לעשות, ואחר כך לנסות לתווך את המידע, ולנסות לקשר אותה, ולשאול את הרופא, ולחשוב איך אפשר לעזור, קודם כל לעזור לאנשים במצוקה.
אתה לא מחליט, אני מניח, בלי לבדוק עם הגורמים הרפואיים.
ברור שלא, צריך קודם כל להבין את המציאות, כי כל רב לפני שהוא צריך להבין. זה אחד הדברים הכי חשובים שאני לצערי שומע הרבה מאוד רבנים שמתבטאים, הם לא היו מעולם בבית חולים, הם לא יודעים מה משמעותו של בית חולים, בטח לא בית חולים בהיקף כזה, בתל אביב, ומדברים ונותנים פסקי הלכה שבינם לבין המציאות ובין בית החולים אין כל קשר. יכול להיות שהם תלמידי חכמים גדולים, אני שומע אותי בשבוע שעבר, אני אומר, ריבונו של עולם, זה בכלל לא קשור לבית חולים, נתן איזה פסק, לא אפילו לא אזכיר, רב גדול מאוד, חשוב מאוד.
שמה שפשוט בלי להבין בענייני רפואה פשוט החליט.
לא מבינים את המציאות של חיים בתוך מערכת כמו בית חולים איכילו בתל אביב. לא מבינים מה קורה בכלל. ונותנים, ואני הייתי פעם הולך לכל מיני כינוסים של בתי חולים וכולי, התחלתי להבין שמדברים על המנורה, קוראים לזה נכון, מדברים על המנורה. ולא אל המציאות, אז אני מבין אותה קצת, נראה לי, בגלל שכל כך הרבה שנים אני שם, וגם יש לי קצת היכולת הזו להבין על מה כן צריך לעמוד ועל מה צריך לוותר, על מה חשוב ועל מה לא חשוב לתבוע.
יפה.
זה המשימה שלנו היום במדינת ישראל בכלל, לא ללכת אל הפינות, אנחנו חיים היום במדינה שסוערת ובוערת לחינם, לחינם. יש חג בפתח, שמחה גדולה, ואנחנו חיים במדינה בשמחתנו שיש בה חופש, חופש מכל תחום שהוא, אנחנו רק להסתכל קצת הצדדים ולהבין איפה אנחנו חיים.
תודה רבה על השיחה הזאת.
ולהגיד תודה ולצאת לחירות באמת, חירות של אהבה, של שמחה, של אביב, של פריחה.
בעזרת השם, חג שמח וכשר, תודה רבה הרב של איכילוב, תודה לקלמן, להתראות
גם לאסף, תודה תודה.
איתנו שלי טפיירו, כתבתנו שלום,
בוקר
טוב.
החלטה מעניינת למדי של הנשיא הרצוג.
כן, החלטה סופר יוצא דופן ובקשה סופר יוצא דופן של אסיר אוקראיני שיושב פה בקנה בשרון, שלפני כחודש מגיש בקשה חריגה להשתחרר מטעמים הומניטריים כדי להצטרף למלחמה באוקראינה. מדובר בסוחר סמים, ממי שהגיע לישראל בשנת 2017. במזוודה שלו נמצאו כמה וכמה קילוגרמים של סם מסוג קוקאין. הוא נידון לשבע שנות מאסר, ובעצם נשארה לו בערך שנה, עוד שנה עד לסוף העונש שלו. והנשיא ככה, באמת במחווה יוצא דופן, כמו שאמרתי, מחליט לאפשר לו לחזור לאוקראינה עם כוכבית. הכוכבית היא שהוא חייב לעלות על מטוס, זאת אומרת להראות לו כרטיס טיסה. מהכלא הוא אמור להגיע ישר לשדה ומשם לאוקראינה. אממה, בירוקרטיה הישראלית, הדרכון של אותו אסיר כבר לא ממש בתוקף, ובגלל שזה חלק מהתנאים, אז ממש יש סוג של פרוצדורה בפני עצמה, כי בעצם הוא לא יכול להגיע לקונסוליה כדי לקבל
דרכון.
את אותו, כן, לקבל הערכה של הדרכון, והנשיא מבחינתו אומר, אני בלי דרכון חתום וכרטיס יציאה חתום לא מאפשר את
היציאה
הזאת לארץ,
כן.
אבל נדמה לי שבבוקר הזה אני ככה מקבלת עדכון שזה כנראה נפתר באמצעות גורם שלישי, כן, הוא אמור...
תסביר רגע, אבל איך אנחנו יודעים שהוא באמת הולך להצטרף למלחמה?
אנחנו לא יודעים.
כל הסיר בכלא יכול להגיד, חבר'ה, תשחררו אותי, אני רוצה להילחם ברוסים.
כן, אתה צריך להיות אבל פרט שולי שכזה אסף אוקראיני.
כן.
אז אי אפשר באמת לדעת, הוא כתב...
אני לא יודע כמה אוקראינים...
אגב, למה?
אני לא יודע כמה...
אגב, לא בצוות אוקראיני. אם אני רואה את התמונות האיומות האלה בטלוויזיה ואני אומר, אתם יודעים מה, אני לא אוקראיני, אבל אני הולך לנצח את הרעים.
ולהיות חסיד עם אותו עולם. אבל מישהו עוקב אחרי הביצועים שלו במלחמה?
לא, אי אפשר. זאת אומרת, לא רק זה, הוא גם לא יהיה עליו שום פיקוח, כאילו, שום דבר. אתה יודע, אני מניחה שבסוף בסוף זה שקלול של העובדה שלא נשאר לו את רוב המאסר שלו בכל זאת פריצה פה, נשאר לו שנה.
הוא לא קשור אלינו, נכון? כלומר, הוא לא אזרח ישראלי, הוא לא יוכל לחזור לפה עם תום המלחמה.
זה היה פעם ראשונה שהוא הגיע לארץ, והוא הגיע כשבמזוודה שלו הסמים, זאת אומרת, מלכתחילה כנראה הייתה...
הוא בחר בנו מכולם כדי להביא דווקא אלינו את הסמים?
מרגש.
על זה צריך לתת לו אזרחות ישראלית.
או פרס ישראל, מחלקים עכשיו.
כן, זה באמת אגב שאלה מעניינת, כאילו, באמת אין שום אינדיקציה לדעת.
תגיד,
אם הוא יטוס מפה, לא יודע, לצרפת, לארצות הברית, אנחנו לא נגיד לו, לא, 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 חביבי, אמרת שאתה הולך להילחם באוקראינה, אז אנחנו...
שלח תמונות מהחזית.
תראה, לצורך העניין, יוכלו נגיד לגרש אותו, ואז המדינה אפילו נוסעת בכרטיס הטיסה שלו. אבל בגלל שהוא הגיש את הבקשה כמו שהוא הגיש, אז הוא בעצמו היה צריך לקנות את כרטיס הטיסה לאוקראינה, והוא אמור לטוס כבר היום ב-10 בלילה ממה שאני מבינה.
טוב שיזדרז, כי אם המלחמה תיגמר עד אז, אז
נחזיר אותו לכלא. כמו שאתה אומר, לאיזה יעד אירופאי אחר, אתה יודע, בכל זאת זמן מלחמה.
אוקראינה אמורה להיות חלק מהסיפור הזה? כלומר, מישהו צריך להגיד בצד השני, שלחו אותו, אנחנו מקבלים אותו? או שזה חד צדדי?
הבקשה נתמכה על ידי קונסול אוקראינה בישראל.
הם חלק מהעסק.
כן, הוא צירף מכתב, זאת אומרת, עירבו פה הסנגורית שלו מהסנגוריה הציבורית, עירבה את הקונסול האוקראיני, שהוא שמח מאוד לכתוב מכתב שתומך בבקשה של אותו אסיר. ושוב, אין באמת אינדיקציה לדעת מה הוא יעשה באוקראינה, ושוב, זה באמת ארץ עם מלחמה עקובה מדם, ויש מצב שהוא ייקח את עצמו, את אשתו ויערוס את עצמו למקום אחר. הכל יכול להיות.
זה תפיסת רגע, אשתו גם פה?
לא, אשתו נמצאת שם, אבל הוא מאוד רוצה לפגוש אותה שם, ויש להם גם ילד שם, אז אי אפשר לדעת אם באמת מישהו יגייס אותו בשלב הזה. אבל זה מחווה הומניטרית של רצון טוב, אני סתם חושבת איך זה היה
מתקרב. זאת אומרת, אנחנו לא שולחים להם כסדות ואת מערכת כיפת ברזל, אבל אנחנו משחררים להם לוחם אחד שנמצא בכלא.
אתה יודע, אולי האיש הזה הוא שובר שוויון.
לוחם בפוטנציה, כן? אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע.
את כישוריו האמיתיים, הוא ציין בבקשה, כמו שאמרתי קודם, שהוא פרמדיק.
שהוא התנקה מסמים בזמן הזה.
כן, לא בטוח שהסמים היו בשביל לו.
בן אדם סיפר פה משהו אחד והגיע לפה עם הזוודה של סמים, אני לא סגור לגמרי שכל הסיפורים האחרים של זה, אבל בסדר. הומניטרית כלפי האוקראינים, פחות כלפי האיש עצמו, לא בטוח שהוא זה ראוי ל...
כן, כן, ואני מניחה שגם העובדה שהקונסול היה מעורב בבקשה הזאת, כמו שאתה אומר, זה איזושהי גם פוליטיקה פנימית קטנה.
שלא תגידו שאנחנו אומרים לכם לא על הכל.
כן.
טוב,
שלי תפירו, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה. להתראות.
קצת תגובות מהטוויטר ברשות אדוני.
בבקשה.
שירה כותבת באשטקלמה ליברמן בטוויטר, הצפייה בקלמה ליברמן בערוץ 11 גורמת לי לתהות, האם קיים קורס ללימוד קריאת שפתיים או שזו יכולת מולדת? אני חייבת לדעת מה הם אומרים בסיום האייטמים.
בוא נגיד שאם יהיה קורס כזה ואם הצופים ידעו לקרוא מה אנחנו מדברים בינינו פה, אני צריך למצוא דרך אחרת להידבר. לא?
לגמרי. סוציולוג השטוי כותב, חלום שלי רבנים עם גישה כמו הרב של איכילוב, לא רק בבית חולים בתל אביב, אלא בכלל במקומות שיש נגיעה של הרבנות והדת בחיים של אנשים. מה היה עוד שרצינו לראות? יש גם תגובות בפייסבוק, לא תאמין. גלית כותבת דברי טעם בעקבות דברים שאמרת בתחילת השידור.
אני?
כן, היא אומרת, באמת, אחת מהתגובות הטובות והאינטליגנטיות שאני נתקלתי בהן ברשת, החולצה של אסף דווקא מאוד יפה והולמת לו. ואוסנת כותבת תגובה
בעיניים... גלית, שם בדוי אסף.
כן, אוסנת כותבת תגובה בעיניים מכוערת. אירוויזיון היה פעם מדורת השבט, נגמר, שזה אכזרי מאוד. שעה שנייה, עמוסת סיפורים מעניינים. שיר חדש שיוצא, ש...
עם סיפור מאוד מעניין.
איך נוגע לומר, הרטיט, הרטיט לשנינו את הלב.
בהחלט.
גם על אותו אגרוף שנהיה מפורסם. ועוד הרבה מאוד דברים מעניינים בפתחנו, אבל קודם אנחנו פונים להדס גרינברג, שליחתנו למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שלום הדס.
בוקר טוב.
בוקר טוב הדס.
איפה את בבוקר זה?
אני קודם כל עם הציפורניים במקום.
הכי חשוב.
ואני לא יודעת איזה מיל אני אלבש היום.
ומיקומך?
חציתי את הגבול בשעות הלילה המאוחרות. מאוקראינה לרומניה. עזבתי את זירת המלחמה אחרי 5 שבועות.
5 שבועות היית שם?
כן, עם הפסקה קצרה של... הפסקה קצרה בארץ. 5 שבועות סך הכל.
ומה, עכשיו, מה, בעצם רומניה זה נקודת מעבר בדרך לארץ?
נכון.
בואי נדבר על, על בוצ'ה. מה בעצם אנחנו כן. יודעים שקרה שם?
אני יכולה לומר מה שאני ראיתי.
כן.
ואני ראיתי גופות ברחובות, וראיתי מקרוב... את הקבר הבאמת נורא הזה של עשרות גופות, שאומרים מאות, אבל עשרות, ולפי הדיווח שאני קיבלתי מתושבים בעיר, לפי דיווח שנתן להם ראש העיר של בוצ'ה, שיש שם 67 גופות.
כמה הם אזרחים?
כולם אזרחים.
כולם אזרחים.
לא חיילים שנהרגו. כן, כן. אין שם חיילים שנהרגו... אני יכולה לומר שראיתי גופות של חיילים שנהרגו. ראיתי בעיקר בכפרים מסביב, בין אם זה ליד טנקים וכדומה, ומרביתם, לפחות באזורים שאני עברתי בהם, נאספו על ידי הצבא. אז כשאנחנו מדברים על אירפין ועל בוצ'ה, גם אנחנו מדברים הרבה על בוצ'ה, העיר הכי מדוברת בעולם היום בגלל זה, אבל אנחנו הולכים לגלות גם באירפין את אותם מספרים. וגם בכפרים בסביבה את אותם מספרים, כי אני ראיתי את הגופות בעיניים. הם פשוט לא נאספו עדיין ונזרקו לתוך בור. אז בוצ'ה הייתה הראשונה שזה אספה את חלק לא קטן מהגופות ותמנה אותם בתוך בור של קבירת אחים. ובאירפין עדיין לא עשו את זה, אבל, וגם בכפרי הסביבה, אבל יעשו את זה בזמן הקרוב, ואז נגלה שזה לא ה... שזה לא ה... קבר אחים היחידי שצריך לבצע, לפחות לא שוב באזורים שאני הייתי מהם. בוצ'ה הייתי באירפין, הייתי בכפרי הסביבה שבאמת גם שם התחוללו זוועות נוראיות.
הדס, ראינו את התמונות שהן מספרות את סוף הסיפור, שהוא נורא. אנחנו יודעים מה קרה דקה לפני, איך נראה שם, אני לא רוצה לקרוא לזה קרב, כי זה כנראה לא קרב כשמדובר באזרחים, אבל... מה קרה שם? איך הגיע המצב הזה? מה עשו שם הרוסים? כן. ולמה?
אני ניסיתי לאגור את העדויות האלה בבוצ'ה מהאזרחים המעטים שראיתי ברחוב. ואני, כשאני אומרת מעטים, אני ראיתי אולי 7-8 ברחוב, כי אף אחד לא מסתובב שם, כשאני הייתי, אוקיי? וזה אחרי שהרוסים יצאו. אז מהסיפורים שלהם, אישה אחת סיפרה לי על משפחה שהייתה בתוך אוטו, בדרך החוצה ובאזור מרכז הקניות, פשוט טבחו בהם הרוסים, הם יצאו לתנות אוכל. ושאף אחד לא האמין שם שהם יטבחו באזרחים, כי הם רק רצו לצאת לקנות אוכל, וטענתם בכלל, הם האמינו שהרוסים רק רוצים לכבוש את הטריטוריה, או לפחות לכל היתר להגיע לקייב, לעיר הבירה עצמה. ועוד מישהי שסיפרה לי על כך שהרוסים הפגיזו רכב שעלה כמובן באש, וכולם ישרפו שם, ילדים ונשים, והבעל שנשאר בחיים וקטוע רגל, ובאותו הרגע שזה קורה, אנשים נמצאים ליד ורואים את זה, לא רבים, ואחד האנשים מספרת לי, צעק להם, מה אתם עושים? למה אתם עושים את זה? אז הרוסים ענו להם, לפי מה שהיא מתארת לי שם מהשטח, זה בגללכם. בגללכם. זה לא אנחנו, זה אתם. וזה רק חלק מהסיפורים. אני יכולה לומר שאני ראיתי בעיניים שלי אנשים שוכבים ליד אופניים. עכשיו, הם לא שכבו כי הם חטפו את כיף לב, אתה רואה שהם מחוררים בגופם בכדורים. אני לא יודעת כמה התריס בן אדם, אזרח מבוצ'ה, שרחב על אופניים בעיר שלו, כמה הוא התריס נגד הרוסים.
את נכנסת בעצם לבוצ'ה כמה זמן אחרי שהרוסים עזבו?
יומיים.
יומיים אחרי, וזה המראות של יומיים.
יומיים אגב, שבוצ'ה עוד הייתה בעוצר, ולא אפשרו להיכנס אליה, ובאמת הייתי בין העיתונאית היחידות בעולם.
עוצר על ידי מי בעצם? על ידי אוקראינים?
בוודאי, עוצר צבאי שאסור להיכנס, אסור לצאת, כי הם רצו קודם לטפל בזירות שם. הם לא רצו שייכנסו. ואני בעזרה של יועצות של זלנסקי הצלחתי להיכנס פנימה. אז באמת היה זמן מאוד טרי אחרי שהרוסים ממש יצאו משם פיזית.
תגידי, איך נראית ההתנהלות? כמה אנשים גרים בעיר הזו?
בירפין בערך 80,000 תושבים, ופלוס מינוס גם בבוצ'ה.
ואיך נראים החיים שם בימים שאחרי הטבח הזה?
אנשים קודם כל מתחילים ממש, המעטים, שוב שראיתי, הם הבינו שהרוסים יצאו, אז הם קצת יוצאים מהבתים, הם שבועות ישבו בתוך הבית ולא יצאו ממנו מהפחד. ופשוט, הדבר היחיד שאפשר לראות זה אנשים עם קצת שקיות, עם איזשהו בקבוק מים ועם כמה תפוחי אדמה, אפילו לא הספקתי לראות איפה הם מצאו את זה, אבל ראיתי כמה אנשים עם שקיות, ונראה שהביאו להם איזושהי הספקה. ואנשים, אדון שפגשתי בשנות ה-70 לחייו, שמחזה סוריאליסטי, נכנסתי פנימה ואני רואה את המכוניות השרופות, ויורד שלג, ויש קצת ערפל, ובן אדם פשוט רוכב על אופניים, מבוגר, לאט לאט הוא רוכב על האופניים השחורים הישנים שלו. וכשניהלתי איתו שיחה קצרה, אז הוא אומר לי, כן, אני פשוט יצאתי לראות מה קורה כאן בחוץ. יצאתי קצת לנשום אוויר, כי לא נשמתי אוויר מבחוץ כבר כמה שבועות. והוא פשוט מסתובב עם הבקבוק מים שלו, ורוכב ברחבי העיר לראות מה עלה ומה המצב שלה.
ותגידי, עדס, אחרי 5 שבועות במלחמה, את ברמה האישית שלך, איך זה משפיע על הנפש?
אני יכולה לומר שקודם כל באמת ראיתי תמונות ומחזות שלא האמנתי שאני אראה, בטח לא בהיקף כזה. יש לא מעט שיח, הסברתם וציינתם גם בארץ, בעולם כמובן. האם זה קרה? האם זה באמת קרה? כמה זה נכון מה שקורה שם? ואני שמחה שהייתה לי את הזכות לפחות לראות בעיניים שזה באמת קרה ושזה נכון. כמובן לתעד את זה. וזה קשה מאוד, מאוד. כי זה קשה להלך בין גופות, כי אף אחד לא מכין אותך לזה. ובסיטואציה כזאת קשה, אז המוח פשוט מנסה לעבוד על איך לא להיכנס יותר מדי קשה לתוך הסיטואציה שהיא פשוט רעה. פשוט לא לנסות, לא, אין לי דרך אחרת לומר זאת, לנסות לא להביט בתוך ה, להביט בפניהם של האנשים שמתו.
הדס גרינברג, בדרך לישראל, שובי בשלום, תודה רבה הדס.
תודה הדס.
תודה רבה לך.
אוקיי, דוח של מדעני האום שמפורסם אתמול קובע שנחוץ שינוי דרמטי בהרגלי החיים כאן כדי לשבור, לבלום את משבר האקלים, ואיתנו אבנר גרוס, הוא חבר סגל בבית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי.
מה אומר הדוח?
אז אני רוצה קודם כל להתחיל בהתחלה, אולי לאשר קו קצר, וצריך להבין שאחת הסיבות שיש לנו בכלל תרבות אנושית מסגשגת היום, זה בגלל שאנחנו חיים במצב אקלימי יציב במשך אלפי שנים. זה בעצם כל הבסיס לעידן הסגשוג האנושי הזה שאנחנו חיים בו, שלנו לקיים חקלאות ואת המהפכה הטכנולוגית של היום, וזה חתיכת פריבילגיה שיש לנו אקלים כזה, שכדאי שנתחיל להעריך. ומשבר האקלים זה בעצם, הדוחות האלה אומרים לנו, תחילת המעבר שלנו מעידן, שאפשר לקרוא לו אולי עידן האדם, לעידן חדש שבני אדם לא חיו בעולם, מעולם, ויהיה הרבה פחות מסביר פנים. ואנחנו בעצם רואים היום...
והמסמך הזה קובע שמה, שאנחנו בעצם מה, זה כבר בלתי נמנע?
ממש לא, ממש לא, אני אסביר. מה שאנחנו רואים היום זה שהטבע מתעצב מחדש. אנחנו רואים היערות, הקרחונים, האוקיינוסים, הכל מחפש שיווי משקל אקלימי חדש. למשל, לפני שבועיים, לא יודע אם שמתם לב, זה לא דווח יותר מדי מתקשורת, ראינו איך הטמפרטורות הגיעו ל-40 מעלות מעל הממוצע בקוטב הדרומי, ובאותו יום ל-30 מעלות מעל הממוצע בקוטב הצפוני. כלומר, בו זמנית שני הכתבים בערו. ותחשבו רגע על זה, 40 מעלות מעל הממוצע, נגיד בישראל, כן? זה כמובן גורם לקריסת קרחונים, וזה אירועים קיצוניים שלא מתרחשים ללא השפעה של האדם.
אז מה המסמך כן אומר? מה קובעים מדעני האום?
אז בוא נדבר על הדוח. זה לא מסמך, מדובר ב 4,000 עמודים שמסכמים מעל 10,000 מאמרים שפורסמים ב8 שנים של מחקר על ידי אלפי חוקרים, כן? אז זה משהו שלקרוא את כל המילים בו לוקח עכשיו חודשים. אבל השורה התחתונה של הדוח אתמול זה היה החלק השלישי שלו שמדבר על איך אנחנו עוצרים את המשבר. אז קודם כל הדוח מראה לנו שהשנה פלטנו הכי הרבה גזי חממה אי פעם, אוקיי? גזי החממה זה הגורם להתחממות שהם נוצרים משריפת דלקי מאובנים כמו נפט, פחם וגז ומחממים את כדור הארץ. אז אנחנו רואים תחילה של התמתנות כלשהי, אבל הדוח מראה שלפי המדיניות הקיימת, אם אנחנו ממשיכים לשרוף דלקים, אנחנו נחמם את כדור הארץ ב-3.2
תחילה של התמתנות כי העולם כן נוקט בצעדים כדי לצמצם פליטת גזי החממה.
מתחיל משהו, וגם כי יש בעצם הגדילה בכמות בני האדם בעולם הולכת וטיפה מתמתנת מכל מיני סיבות.
אבל הקצב הנוכחי, הקצב הנוכחי לא יעזור לנו?
רחוק מלהספיק.
ואז מה? תנסה להסביר ואז מה? אם לא יהיה שינוי קיצוני, שאולי רגע תסביר לנו אחר כך מה זה אומר שינוי קיצוני בהתנהגות שלנו, מה אמור לקרות ומתי?
אז זה מה שאני אסביר עכשיו. אנחנו אמורים לעלות, אם נמשיך בקצב הקבוע, ב-3.2 מעלות עד סוף המאה. מה זה אומר? אז זה טמפרטורה שהיא הרבה מעבר לסף שנחשב בטוח עבור ציוויליזציה אנושית. יש לנו סף שנחשב בטוח מעל מעלה וחצי או שתיים של עליית טמפרטורה, שהיא בעצם תעודת ביטוח שלנו מפני ערעור היציבות האקלימית, בוא נגיד, או הידרדרות למצב אקלימי שלא חיו בו בני אדם מעולם, אוקיי? כל הפריבילגיה הזאת של אקלים יציב, שהבסיס לקיום האנושי, מתערערת, אוקיי? זה יהיה כוכב שהרבה יותר קשה לחיות בו.
מתי?
זה לא שבמחר, מהיום למחר הכל ישתנה, אבל אתה כבר רואה את אירועי האקלים הקיצוניים האלה שמתחילים לפגוע בתפוקה החקלאית, יהפכו אזורים שלמים ללא רואים לקיום חיים, יהיה לך גלי פליטים עצומים, מלחמות על מזון, זה דברים שילכו ויעשו הרבה יותר תחופים, נזקים הרסניים בנפש וברכוש, משריפות, מבצורות, מגלי חום. אנחנו רואים את זה כבר קורה היום, במקר במדינות עניות, וזה הולך ופוגע במדינות עשירות גם. אז זה כבר מתחיל, כן? זה משהו שכבר קורה עכשיו, וילך ויתגבר ככל שהשנים יעברו.
אז השינויים הדרושים הם מה?
אז הדוח אומר לנו כמה דברים מאוד ברורים. הדרך היחידה לעצור את זה, שזה אולי האתגר הגדול בתולדות האנושות, אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה בדקות האלה, אבל שאנחנו צריכים לעשות דבר מאוד פשוט, יש לנו חיסון למשבר האקלים, זה לעבור מנפט, פחם וגז לשמש ורוח. רוב פליטות גזי החממה זה משרפת דלקים. במילים אחרות, כמו שבקורונה יש לנו חיסון, גם פה יש לנו, רק שבמקרה הזה אנחנו לא רוצים לקחת אותו. ויש גם חדשות טובות בדוח. הדוח מראה לנו שטכנולוגית זה כבר אפשרי. אנרגיית שמש ורוח הן היום מקור האנרגיה הכי זול שיש לנו להפקת אנרגיה, עם ירידה של 85% בעשור האחרון במחיר אנרגיית שמש, או במחירי אגירת האנרגיה, ירידה של 55% באנרגיית רוח. עכשיו נשאלת השאלה, מה עם סדרי העדיפויות שלנו? האם אנחנו מתייחסים למשבר האקלים כמו שהוא, באמת כמשבר הגדול ביותר בתולדות המין האנושי, עושים אותו בראש סדרי העדיפויות, כמו שעשינו בקורונה עם משבר הקורונה, או שלא. וכרגע נראה שאנחנו לא כל כך רוצים לעשות את זה. וכמובן שבסוף אנחנו נעשה את זה כי לא תהיה ברירה, בני האדם לא ילכו וימוטטו את הציביליזציה שלהם. אנחנו פשוט נשלם מחיר הרבה יותר גבוה בהמשך. ואני רק רוצה לתת דוגמה קטנה למה זה שינוי סדרי העדיפויות. לפי קרן המטבע הבינלאומית אנחנו משלמים 6 טריליון דולר בשנה, שזה 5% מהכלכלה העולמית, כל שנה לחברות הדלקים כסובסידיות. כן? ולפי סוכנות האנרגיה העולמית, המעבר ל-100% אנרגיה נקייה, שאני מדגיש הוא אפשרי טכנולוגית, יעלה לנו פחות מזה, 5 טריליון דולר בשנה. אז זה עניין של סדרי עדיפויות, והדוח מראה לנו אגב פעם אחר פעם, באופן ברור, שלא עברנו שום נקודת אל חזור, שום דבר עוד לא נקבע. יש לנו את הכלים למנוע את הנזקים החמורים ביותר של משבר האקלים. השאלה אם אנחנו מוכנים לעשות את זה, ולשלם את המחירים שכרוכים בכך או לא.
הדוקטור אבנר גרוס, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
טוב, תקווה חדשה מעבירה תגובה לסיפור של האירוע אתמול.
כן, אבל אפשר תגובה בלי להגיד רגע קודם על מה התגובה.
אז בוא תגיד על מה התגובה.
עלה פה עיתונאי ערוץ 7, חזקי ברוך, בתחילת התוכנית, כמעט בתחילת התוכנית, וסיפר על הרפאתו באלימות של פעיל שהגיע לשם ומחל פעולת הקואליציה, והוא נגרר באלימות משם, ואז זרקו משם גם את חזקי כעיתונאי.
כן, בסוג של אלימות, לפי התיאור שלו. מתקווה חדשה נמסר כך, במהלך כנס תקווה חדשה לרגל חג הפסח, בהשתתפות 550 חברי המפלגה, אדם שאינו חבר המפלגה, הסתנן לכנס, הפריע, השתולל, צרח ובעט בזמן דבריו של יו"ר המפלגה, ועל כן פונה מהאולם על ידי אנשי ההפקה והמפלגה. באשר לעיתונאי, יובהר כי לא הורחק אף עיתונאי מהכנס, ולא נשלח כל גורם רשמי של המפלגה להוציאו. אכן, מספר פעילי מפלגה שנכחו בזמן הפינוי, קראו לעבר העיתונאי קריאות להתרחק מהאזור. לאחר כשתי דקות הגיעו מנכ״ל ודובר המפלגה, ואפשרו לעיתונאי להמשיך בעבודתו התקינה. העיתונאי בחר לצאת החוצה יחד עם המסתנן, על מנת לראיין אותו, ולא הוצא מהכנס. בניגוד למפלגות אחרות, כנסי מפלגת תקווה חדשה פתוחים לתקשורת, מתוך תפיסת החשיבות של הסיקור העיתונאי. עד פה.
ועכשיו, יצא בימים האחרונים שיר חדש ומרגש, שיש מאחוריו סיפור מרגש לא פחות.
איך שרים ביום הולדת כשאתה עוד לא פה, לא ונוגע ואין שום ילד ויש נרות כל השנה, אבל למות הכל אני חוגגת, וגם דיברתי כבר עם אלוהים, לחץ לי את היד וגם הבטיח שנתראה ביום מן הימים, שכל המלאכים שבגן עדן יודעים היום עושים לך כבוד, וכל החיוכים שלך בחדר גורמים לכל החברים לרקוד.
זה השיר השמח הכי עצוב שיש, אביחי הולנדר, שעומד מאחורי השיר הזה. שלום אביחי.
בוקר טוב.
אהלן, מה העניינים?
אני קרא לו, שומע את זה פעם אחת ואני נכנס לפה.
כולנו כאן. דיברנו איתך כשיצא שירך הראשון, הסינגל הראשון שלך, נכון?
לא נרגע.
לא נרגע, אתה מתאר שם את החוויות שלך ושל הבן שלך, ההתמודדות של הבן שלך עם הלם הקרב שלך. והיום השיר הזה לא רחוק משם.
השיר הזה, קודם כל, הוא כן רחוק, כי זה, קודם כל, זה סיפור של מישהו אחר. זה עולם, זה עולם שלם של מישהו אחר, והכאב הוא אחר. ההתמודדות היא אחרת. זה כאילו לא רחוק מהמקום ש, ששניהם קראו, נבואו מצוק איתן. ובזה אתה צודק.
אז בוא נלך אל אחורה, לצוק איתן, אל היום שבו מתחיל הכל מבחינתך.
אז האמת שהכל מתחיל מבחינתי ביום הולדת שלי, ב-20 ביולי 2014, יום לפני זה נכנסנו כבר לעזה, יחידת אבוז, תחת חטיבת גולני, ואני בבוקר עוד צוחקים על זה שאחלה יום הולדת ארגנו לי ואחלה חגיגה סידרו לי, ובאותו לילה הפלוגה יוצאת למשימה, כשהצוות המוביל, שזה הצוות הבוגר של הפלוגה, בעצם מוביל את המשימה הזאת, ובדרך אל היעד בעצם מתחיל אירוע שנקרא אירוע רב נפגעים, הרן, שבו נפצע קשה מפקד היחידה, טל יפרח נהרג, יובל דגן נהרג, ואנחנו בעצם עם המון המון פצועים בשטח, כמעט בלי מפקדים, ומתחילים לנהל את הפינוי הזה. אז בשבילי, אתה יודע, הכל מתחיל משם, כי זה יום הולדת שלי, ובאותו יום מתחיל האובדן הזה, וזה עוד מסע שאני אמשיך איתו עד היום, של מה המשמעות של זה ומה זה עשה לי לחיים.
ומתי מגיע איזה נקודת מפנה בכל הנוגע לחגיגת ימי הולדת?
תשמע, מאז אני נשארתי עם התאריך הזה, וכל שנה כבר לקראת התאריך אתה מקבל את הברושורים ואת ההזמנות להזכרות, ואתה, כאילו סיטואציה מוזרה כזאת, סיטואציה מוזרה של מה אני אעשה עם המולדת הזה, זה המון אשמה שהייתי עמוס בה, וכאילו איך אני אראה לאנשים שאני חוגג עם הולדת, כשאני יודע שיש משפחות שהילד שלהם לא גדל והגיע למקומות שאני הגעתי, אני התחתנתי שני ילדים, אני יוצר, עושה מוזיקה, מתפתח בחיים. זה כאילו איזושהי מבוכה כזאת, או תחושה של אשמה. ופניתי למוזיקה. אתם יודעים, זה מה שאני עושה, אני יוצר שירים. אז היה לי איזשהו חלום, עוד הרבה זמן, לעשות איזה דבר שירים את הלב. אחד הדברים שהיו לי קשים, שמאז שהם נהרגו, אנחנו בעצם מדברים עליהם, בצורה שהיא עצובה, ואתה מבין, יהיה נושא כבד. זה נשמע לי הזוי שטל או יובל, הם כאילו ידברו עליהם, כאילו זה נושא כבד. אז תמיד היה בי איזשהו רצון להעניק איזשהו ריקוד או, 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 או שמחה לדבר הזה, כדי באמת לשמר את האנרגיה שלהם. וזכיתי להכיר את אביבה, שיהיה לנו קשר מאוד מאוד מיוחד. וכשהגעתי אליה...
אביבה, אמא של טל.
אביבה זאת אמא של טל יפרח, נכון? שהיא בעצם, היא כותבת את השיר, איתה כתבתי את השיר הזה. הגעתי אליה, אני, עוד לפני שאני מספר לה ככה על, על היום הולדת שלי, בכלל על הסיפור הזה שאני לא חוגג יום הולדת כבר שנים, אז נפתח לי עולם שלם, והיא מספרת לי על זה שהיא עושה לטל יום הולדת.
אביבה יפרח לוי, שלום.
בוקר טוב.
מה זה אומר עושה לטל יום הולדת? תמשיך עם הנקודה הזו.
אני אמא של טל, ואמא אף פעם לא מפסיקה להיות אמא, גם אם הבן שלה לא פה יותר. ואני רוצה לזכור אותו, לזכור אותו שמח. לזכור אותו כפי שהוא היה באמת, ולא לזכור את המידע הטראגי, איך הוא הלך אל מותו. כשרצו לדבר איתי בהתחלה, ביקשתי על. לקח לי שנים לאסוף את כל המידעים האלו. לא יכולתי לשאת את זה אישית, את הטרגדיה הנוראית של טל. וכל מה שרציתי זה לזכור אותו, כפי שהוא היה בחייו.
ואיך נראה היום הולדת שלו?
כמו שהוא שמח, חוקד, שר, מזמר, צוחק, אוהב, מחבק. זה טל, וככה אני אמורה לזכור את הבן שלי.
אבל ככה את מצליחה לחגוג לו יום הולדת? בצחוק, בריקוד?
בוודאי. בוודאי, רק כך. רק כך אנחנו יכולים לזכור אותו. אני יודעת ששכול לא הולך עם חגיגות. אני תראה את זה, אני כבר 8 שנים בזה. אבל אני עושה את זה. אני עושה את זה, ואני מלחמת על כל חבר של טל שמגיע אליי הביתה, וככה אנחנו רוצים לזכור אותו, כולנו.
וכל החברים באים ליום הולדת?
אם אני מזמינה, כן, בטח. ואם לא, הם שואלים אותי מה קורה השנה. לפני שנה עשיתי לו אירוע, ציינתי לו את היום הולדת, עם משוררים ועם כותבים ועם יוצרים, והרמנו לערב של שירה, ובין כל ההכנות האלו אני שם, ואני מוטרפת, ואני אומרת לעצמי, אני שואלת את עצמי את השאלות, אני לא פוסחת מעצמי את כל השאלות הקשות. האם זה נכון, האם זה בסדר, איך מקבלים את זה אנשים, אבל אנשים מקבלים את זה, כי כולנו חוגגים יום הולדת. יום הולדת זה התחלה של החיים, אני קיבלתי איתל במתנה, וזה, אני חושבת שככה צריך לזכור אותו. וחוץ מזה, זכרות זה דבר נורא. אנחנו סופרים את השנים שהוא לא נמצא. ואני רואה את כולם, כולם מתפתחים.
וכשאביחי אומר שכתבתם שיר ביחד, איך זה קרה מבחינתך?
אז כמו שסיפרתי, היינו בהכנות, הייתי בהכנות ליום הולדת, ואני ככה מוטרפת לי, ואני... אז אביחי דופק בדלת כהרגלו. אני רוצה לציין ש... אביחי אף פעם לא עזב. הוא בא כדי להישאר. עם אביחי אני משאירה את הלב שלי על השולחן. ואני אומרת לו, אביחי, בוא, בוא, כאילו, תעזור לי. אני עושה יום הולדת, בוא תגיד לי אם אני בסדר. ואז הוא מתחיל לספר לי את שלו, ואני זוכרת, יש לי אורגנית כזאת בבית, לכל מי שרוצה לבוא ולנגן, כמו טל. והוא אומר לי, תשמעי, יש לי, ספר לי על היום הולדת שלו, שאני יודעת כמובן, שהוא לא חוגג, ואז הוא אומר לי, תשמעי, באתי אלייך עם שורה, איך שרים ביום הולדת, ואני רוצה לקבל ממך השראה. ואז כאילו נפגשנו בסיפור של יום הולדת, הוא את שלו ואני את של טל. ואז אני זוכרת ש... הלחן כבר התנגל לו בראש, ואז הוא התחיל את המשפט, נכשרים ביום הולדת, ואני זוכרת שקפצתי אליו ואמרתי לו, אין עוגה ואין ילד, ואני שם זועקת את נשמתי, ואביחי כמו אביחי, שומע את כל המילים שלי, וכמו יוצר טוב, יושב וכותב אותם, ואנחנו מדקלמים עוד, ו... השיר צץ חדש.
אביחי, אביבה זועקת ואתה רושם את המילים.
זה היה, קודם כל, זה היה רגע מטורף, מופלא בעיניי כיוצר. אתה רואה את היכולת של מוזיקה לעשות דברים מופלאים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נושא כל כך כואב, אבל אני מנגן אותו בהתלהבות. אנחנו שרים אותו בהתלהבות, ופתאום אתה מרגיש שאתה ברגע, זה מילים שלא ידעתי להגיד. ידעתי שיש פה איזה עניין, איזה נושא, אבל פתאום אבל אמא פתחה לי צוהר לעולם שלה, איך זה נראה מתוך העיניים שלה. הכניס אותי לנעליים שלה לרגע, ולא צריך להגיד הרבה, רק לשבת ולהקשיב. התסריט הוא החיים. ומשפטים, אני גם אדם שנורא אוהב מילים, יוצא לי המון להגיד לאביבה, איזה משפט יפה זה, כאילו, אני נורא אוהב את השפה. אז פתאום יוצא איזה משפט, אומר לה, וואו, וואו, ואנחנו שיבים עוד משפט. זה כאילו קצת כתב את עצמו תוך כדי שאנחנו מדברים. ומאוד מאוד התרגשתי מהסיטואציה.
אני רוצה להוסיף ולהגיד שבעצם השיר הזה, הקליפ הזה, אני פותחת לכם צוהר לחוויות של אין שכולה, של מה שהיא מרגישה ביום הולדת של הבן שלה, מה שהיא מרגישה בחיי יום-יום. נכון, רואים בסוף הקליפ שאני סוגרת את הדלת ואחר כך ממשיכה בעולמי הכואב. אבל זה מה יש. זה אני צריכה להמשיך לחיות ולהתמודד. וגם חגים ושבתות, והכל נראה שונה. והכל אני מסתכלת מלמעלה, מהצד, מבפנים.
אביבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
אביחי, תודה רבה.
תודה אביבה, תודה אביחי.
תודה אסף, תודה קלמן, שיהיה יום טוב.
לא ונוגה ואין שום ילד ויש נרות כל השנה אבל עמות הכל אני חוגגת וגם דיברתי כבר עם אלוהים לחץ לי את היד וגם הבטיח שנתראה ביום מן הימים שכל המלאכים שבגן עדן יודעים היום עושים לך כבוד וכל החיוכים שלך בחדר גורמים לכל החברים לרקוד למות אליך להרגיש אותך קרוב רק לרגע ולנגוע כי סרק אתה לא פה אבל למות הכל אני חוגגת וגם דיברתי המאפנט תדע שכל מי ששמע עליך אוהב אותך כל כך פה באמת
אביך הולנדר חדש יום הולדת
פרופסור איתן פרידמן מנהל מערך הרפואה גנטית מותאמת אישית באסותא תל אביב שלום
נפל מהקו אתה רואה עצמך, גם הגדולים, פרופסור, כן? לא תגיד.
מנהל מערך הרפואה גנטית מותאמת אישית.
כן, לא תגיד איזה אזוב קיר. אם פרופסור, אם זה קרה, לא.
גם אלה נופלים מהקו.
זה יכול לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו.
ואגב זה קורה.
צריך לעשות יום מודעות, אולי אפילו אירוע התרמה, לאנשים שנופלים מהקו.
הוא איתנו?
נכנס אנשים, נאומים, ותפתחו את הלב ואת הכיס כדי שזה לא יקרה. קרה לכם, להם, זה יכול לקרות גם לכם, לכל אחד ואחד מאיתנו.
הוא איתנו?
לא, הוא לא איתנו, נו.
חשבתי, אני מנסה.
בסדר, זה לא.
תתרכז, תרצה הרבה, הוא יהיה איתנו. כן. כן.
כמה תגובות. שיר זיכרון מהפנט, כותבת הילד באשטקה מלאבה בטוויטר, על השיר יום הולדת של...
אריכה יולנדר.
אריכה יולנדר. תגובה מעניינת על עניין ההתחממות הגלובלית, אומר מישהו שלא סגור מי הוא, כאילו מתייחס לזה כמו פתרון לחום, החום בוטל, שותים קריסטל, הוא מצטט את הגשש. גידי כותב, הרב של איכילוב חוצפן, שזה מעניין, כי הוא אינו חוצפן, אז בואו נשמע את התגובה, מזמינים אותו לרדיו, ובמקום לספר שהאדם נשך כלב, הוא מספר שלהדם. לא יכפו, לא כפו, בגץ לא שינה כלום, מה זה פה? זה לא סותר. אני חושב שכל האירוע התחיל מבית החולים הדסה, ומחיפוש בכליו של מישהו, בענייני חמץ. באיכילוב יכול להיות שבאמת לא היה כלום, כי אין כלום.
רואי שרון איתנו.
מה אתה אומר?
כן, שלום רואי.
כי אתם בטח במתח בפרשת המתגייס הירדני, נכון?
נו מה, ברור.
תגיד, היה צריך ליפול מישהו מהקו כדי שתעדכן אותנו על פרשת המתגייס הירדני?
אתם לא תאמינו. תמיד זה, בדרך כלל הסיפורים הם במציאות פחות מעניינים ממה שהם נשמעים בהתחלה.
חצי מילה למי שבמקרה היה במילואים אתמול ולא שמע?
אז בדוח, בהודעה של דובר צהל על מתגייסים, שזה קורה בימים האלו, אחד המתגייסים נכתב בהודעה, מירדן.
אתה ניצא עם פרופסור פרידמן ביחד?
זה שאלה מאוד גדול, כי בירדן אין קהילה יהודית, אבל עכשיו יש לנו גם פרטים מה הסיפור.
למי שפספס בגלל בעיות קליטה, יש לנו עולה אחד מירדן שהתגייס לצהל השנה.
הוא רשום בגיוס מרץ 20, הוא עדיין לא התגייס.
אוקיי.
הוא נולד בשנת 2000, לפני 22 שנה בירדן. ולפני שנתיים הוא עלה לארץ מאוקראינה. אוקיי, הוא יליד ירדן ועלה מאוקראינה. ויש לו אזרחות ישראלית, במשרד הפנים לא כתוב מאיזה דת הוא, לא ידוע מאיזה לאום או דת, והוא משובץ לגיוס בימים הקרובים, שזה גיוס מרץ 22, אבל כרגע, ככה אומרים לנו בצהל, הוא לא מראה ממש נכונות לשרת בצבא. אז יכול להיות שהוא בסוף יהיה עריק. העריק הראשון שנולד בירדן.
העריק הראשון מירדן,
אבל רגע, הוא יליד ירדן,
כן, הוא יליד ירדן.
סרטט רגע את מסלול חייו.
אז זהו, שיש לנו את זה נולד בירדן, ידה, עלה לישראל מאוקראינה כעבור 20 שנה. מה קרה באמצע?
הוא יהודי? הוא זכאי חוק השבות? או איך הוא הגיע מאוקראינה לפה?
כנראה שהוא זכאי חוק השבות, אבל אני לא יודע אם הוא יהודי, או שאבא שלו יהודי, או ש...
אוקיי, זכאי, נולד בירדן, הגיע מאוקראינה, זכאי חוק השבות וחייו בחובת התייצבות.
הוא אזרח ישראלי.
אבל אתה אומר, יכול להיות שהוא לא מתגייס, למרות שהוא...
יכול להיות. הוא אזרח ישראלי, ללא דת, לפחות במשרד הפנים לא כתובה הדת שלו.
והוא לא נלהב מצהל, אתה אומר.
כרגע לא, הוא לא משדר ממש נכונות להתגייס לצבא, אז לא ברור אם הוא יתגייס.
אתה יכול להשיג את הטלפון שלו, אנחנו נשכנע אותו להתגייס?
בטח.
אני מנסה להשיג את האשטג שלו, את הטיוג שלו באינסטגרם, לתאג אותו בסטורי.
אם יהיה לנו אותו, אנחנו... תן לנו אותו, אנחנו נשכנע אותו להתגייס.
באיזה שפה?
אגב, לא משנה לאיזה צבא.
באיזה שפה שצריך.
גם לא חשוב לאיזה צבא. נשכנע אותו להתגייס לצבא אחר. לחיל האוויר.
קודם כל להתגייס לצבא. להק ציוד בחיל האוויר הוא יכול ללכת. רואי שרון, תודה רבה לך.
כן, יש הרבה שמות מאוד אטרקטיביים היום. פעם היית הולך להתגייס לאפסנאות, שאני מבין שזה מבאס, אבל היום אתה יכול להתגייס ללהק ציוד.
זה לא אפסנאות.
זה שינו לאגף הטכנולוגי,
לאגף הלוגיסטיקה והמשהו. יהודי דמרי אגסי ערכה, נדב רוזנצוויג ומור גורן הפיקו, ראובן מן היה טכנאי השידור, חגית אלחיאני הייתה על דיווחי התנועה.
אני רואה שקרן נויבר כבר מתחממת על הקווים, זה נכון?
כך זה נראה.
קלמן, תודה רבה.
סף להתראות.